פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
שלום וברכה. בשבת הקרובה נקרא שתי פרשיות, פרשת אחרי מות ופרשת קדושים. פרשת אחרי מות נפתחת בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. כשהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, כדי להיות שליח של בני ישראל, לכפר ולטהר אותנו מכל חטאותינו. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. הגמרא מספרת על שמעון הצדיק, ששימש ככהן גדול עשרות בשנים. פעם אחת הוא נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, וכשיצא אמר, זו השנה האחרונה שלי, השנה אני עוזב את העולם. שאלו אותו, מניין לך? וכך הוא הסביר, בכל שנה שאני נכנס לקודש הקודשים מתלווה אליי זקן לבוש בגדי לבן. הוא מלווה אותי פנימה, וגם יוצא איתי החוצה. השנה ראיתי את הזקן לבוש בגדים שחורים, הוא נכנס איתי ולא יצא. סימן הדבר שהתפקיד שלי הסתיים. שמעתי להסביר שכל מחנך וכל אבא ואמא חייבים להאמין בטוב של הילדים, ביכולות של התלמידים שלהם. אם רוצים להשפיע על מישהו, הם מוכרחים להאמין שיש לו כוחות גדולים להשתנות. אם אתה לא מאמין, לעולם לא תוכל להצליח לשנות מישהו. לא מספיק לומר את זה מהשפה ולחוץ. הילדים צריכים להרגיש את זה. רק אם נאמין בכל הלב, תהיה לנו יכולת השפעה על הזולת. גם אם ילד מתנהג לא בסדר, צריך לזכור שזה לא הוא, רק החיצוניות שלו, הפנימיות שלו, היא גדולה, היא יכולה לגרום שברגע הוא ישתנה. כשהכהן הגדול היה נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, הוא לא נכנס רק פיזית לקודש הקודשים בבית המקדש. הוא נכנס גם לקודש הקודשים שבלב של כל יהודי. תפקידו היה להדריך ולרומם את עם ישראל. הנר המערבי שמורה על השראת השכינה לא קבע בימיו של שמעון הצדיק אפילו פעם אחת. החוט האדום שקשרו על השעיר להזזל ביום הכיפורים הפך בכל שנה ללבן. וכך הראה לכל העם שחטאיהם התכפרו. אבל בשנתו האחרונה התחילה ירידה מסוימת. שמעון הצדיק שבכל שנה ראה זקן שנכנס איתו והרגיש איך כל יהודי הוא טהור ולבוש בגדי לבן, אפילו מי שלא מושלם, הוא מרגיש את מהותו שהוא לבן. ביום הכיפורים האחרון אומר שמעון הצדיק, ראיתי גם בעם ישראל כאלו שלבושים בבגדים שחורים, את הרע שבהם. הבנתי שאני לא מסוגל לראות את בגדי הלבן שבהם, ורק את בגדי הלבן שבהם, סימן שהתפקיד שלי הסתיים. באותה שעה הבנתי שאני לא יכול להיכנס לקודש הקודשים יותר, ולהרים את עם ישראל. אם אני לא מסתכל עליהם כעטופים בלבן, אין סיכוי שאני יכול להרים אותם. מספרים שבאמריקה עשו מחקר מעניין. לקחו 100 תלמידים ושלושה מורים. חלקו את התלמידים באקראי לקבוצות. שלוש כיתות, ולכל כיתה הצמידו מורה. כשהכניסו את המורים לכיתות אמרו לראשון שהוא מקבל כיתה מאוד חלשה. לשני סיפרו שהכיתה שלו בינונית, לא כך ולא כך. ולשלישי הודיע שהוא מקבל כיתה איכותית מאוד, הילדים שם מעל הממוצע. והאמת היא שלא היה שום הבדל בין הכיתות, הם היו שווים ברמתם. החלוקה הייתה באקראי. אחרי חצי שנה בדקו את ההתקדמות של התלמידים בכיתות, ומצאו הבדלים עצומים בין הכיתות. בכל כיתה הישגי התלמידים היו בהתאם למה שאמרו למורה. הילדים מתייחסים לעצמם כמו שהמורה מסתכל עליהם. אם אתה לא מאמין במישהו, זה עובר מיד גם לאדם שמולך. המשנה באבות אומרת, דע לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. ידועה השאלה הגדולה, שם הבעל שם טוב הקדוש, למה דין נאמר לפני חשבון? הרי קודם עושים חשבון, ורק אחר כך אפשר לפסוק את הדין. למה במשנה הקדימו את הדין לחשבון? מסביר הבעל שם טוב, כי המשפט בבית דין של מעלה, מתנהל על פי הדין שבו שופט כל אדם את זולתו למטה, בעולם הזה. לפי איך שאדם שופט את האחר, ככה שופטים אותו. עושים איתו חשבון לפי הדין. היה סוחר אמריקאי שעסק בקניית בתים ושיפוצם. היה לו קבלן שעבד אצלו הרבה שנים. יום אחד הגיע הקבלן והודיע שאחרי כל כך הרבה שנים, הוא רוצה לצאת לפנסיה. הוא רוצה לשבת וללמוד תורה. הסוחר ניסה לשכנע אותו להגדיל את המשכורת, אבל הוא בשלו. אמר לו הסוחר, יש לי בקשה אחרונה. קניתי אתמול בית, שפץ רק אותו ולאחר מכן תעזוב. הקבלן אמנם היה איש מלאכה טוב, אבל זה כבר היה הבית האחרון. הוא לא השקיע כל כך. הדלתות קצת עקומות, הצבע חיוור, הרצפה מחוספסת. אחרי מספר חודשי עבודה הוא מגיע לבעל הבית, מניח את המפתחות על השולחן ומכריז סיימתי. אמר לו בעל הבית, שמנה, אתמול ישבתי עם אשתי והיא אמרה לי, כל כך הרבה שנים הוא עבד אצלך, אתה מוכרח לתת לו מתנה גדולה. החלטתי. המתנה שלך היא הבית האחרון ששיפצת. קח אותו לעצמך. ואז הוא שומע צעקה גדולה. זה מה שאומר הבעל שם טוב הקדוש. מה שאתה עושה לזולתך, אתה עושה את זה לך. הווי דן את כל האדם לקו זכות. זה לא רק כדי להיות נחמד. אתה פוסק לעצמך את הדין. אז כדאי שתדון לקו זכות. היה פעם מישהו שהאשים אותו בבית המשפט שהוא לא עלינו או רצח מישהו. לא מצאו את הנרצח, אבל התביעה הצליחה להביא הוכחות שהנאשם אכן רצח. המשפט היה קשה הרבה זמן, ובסיומם של אין ספור דיונים עמד הסנגור להשמיע את נאום הסיכום מול חבר המושבעים. ואז הוא אומר, רבותיי, נשמעו לי, אני מתכוון להוכיח לכם שכל העלילה נגד הלקוח שלי היא שקר וכזב. תסתכלו היטב על דלת הכניסה לאולם בית המשפט, ובעוד שתי דקות תראו את הנרצח נכנס לאולם על שתי רגליו. כולם כמובן הסתכלו בציפייה דרוכה, אך הזמן חלף ואף אחד לא נכנס. אמר עורך הדין, נכון הנרצח לא הופיע, אבל הסתכלתי עליכם וכולכם פניתם לדלת, כיוון שאתם לא בטוחים בלב שלם שהוא באמת רצח. איך אתם יכולים להרשיע את הנאשם אם אתם עצמכם לא בטוחים ב-100%? הנאום הסתיים, המושבעים פרשו לחדר צדדי לדיון מסכם. ואחרי כמה שעות הם חזרו והודיעו, החלטנו להרשיע את הנאשם. סניגור לא האמין, איך יכול להיות? הוכחתי לכם שאתם לא בטוחים. אמר לו ראש חבר המושבעים, נכון, כולנו הסתכלנו על הדלת כדי לחפש את הנרצח. אבל באותם רגעים איבדתי בנאשם, הוא לא העיף מבט על עבר הדלת. כי הוא ידע שלא יופיע שם אף אחד. הוא פסק את הדין שלו בעצמו. איך שאתה מאמין, כך נפסק וכך אתה פסק. שמעון הצדיק, כהן הגדול, לימד אותנו. אם יש איתך את הזקן לבוש לבן, אתה יכול לשרת, להיות מליץ יושר, להתפלל ולבקש סליחה על בני ישראל, כי אתה מאמין בהם. אם אתה לא מאמין בהם, אם יש איתך מישהו שחור ואתה רואה אותם בצורה שלילית, לא תוכל להיות שליח טוב, לא להם ולא לנו לעצמנו. עלינו לדון כל אדם לקו זכות, ובכך אנחנו פוסקים לעצמנו את הדין, ופוסקים גם כמובן לאחרים. שבת שלום.
פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.